כל פוליטיקאי צריך לדעת גם מה מגבלות הכוח. ברגע שאתה חושב שיש לך כוח מוחלט במדינה דמוקרטית, אז אתה נכשל, כי אין לך. אז פוליטיקאי צריך לדעת מה מגבלות הכוח. ולנו הייתה קואליציה שלא אפשרה שינויי חקיקה בתחום הזה. ולכן אני לא נכנסתי לקרב הזה בכלל. אתה, בקדנציה שלי לא תראה שאני מנסה להעביר חוק או נאבקת על חוק שאני יודעת מראש שאין לי שום סיכוי להעביר אותו, או שהוא יגרום לאיזה פיצוץ משמעותי, שהנזק יעלה על התועלת. ולכן אני הלכתי, כמו שאתה אומר, בשני כיוונים אחרים. כיוון אחד, להעלות את הנושא על סדר היום, גם בשורה של נאומים שלי, גם במאמר מאוד מאוד מנומק, ובעצם לשים את הבעיה על השולחן, ולפרוס איזושהי תפיסת עולם מגובשת של המחנה השמרני במדינת ישראל. והדבר השני, בעצם בעזרת הכוח שהיה לי בוועדה לבחירת שופטים, בעזרת מינויי שופטים, ואני אומרת גם לא רק מינויי שופטים, גם מינויים בתוך משרד המשפטים, בעצם לבנות איזשהו בסיס ערכי ואידיאולוגי בשתי המערכות האלה. והיום, עכשיו מסתכלים רק על בית המשפט העליון, אבל אני עשיתי את זה בכל הערכאות, אני השקעתי המון.
מטרתנו היא אחת, ניצחון.
מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים.
מתוך תהומות הכאב נבעו מעיינות של אהבה.
אין היסטוריה לשום עם אחר בארץ הזאת. יש לנו היסטוריה של 4,000 שנה בארץ הזאת.
יהונתן אדירי וראובן טאוב עם הנכדים המייסדים. פודקאסט מבית עלינו. טוב, בוקר טוב. אנחנו נמצאים כאן עם השרה לשעבר אילת שקד. אנחנו רצינו להביא אותך לפה בתור מישהי שידועה בעבר שלה כמישהי שיודעת ללכת גם נגד הזרם, לעשות דברים שהם לפעמים לא טריוויאליים ולא פופולריים. זה בעצם מה שאנחנו טוענים פה בארגון. ישראל נמצאת ברגע מכונן בזמן, אפשר להגיד את זה, אנחנו היום כמה ימים לתוך מתקפת המנע שלנו על איראן. אי אפשר כבר אולי להתווכח על זה שאנחנו נמצאים ברגע מכונן, וברגע מכונן צריך לבוא ולהגיד, יש את הקונצנזוס, הדברים שאחלה, שאתה זורם ודברים מסתדרים לך, אבל ברגע מכונן צריך ללכת על המהלכים הגדולים, נפתח חלון הזדמנויות, הייתי אומר, בהוויה הישראלית, של מהלכים מאוד גדולים. ורצינו איתך, בתור מישהי שעשתה מהלכים גדולים בעבר והובילה אותם בציבוריות הישראלית, לבוא ולצלול אולי לכמה דוגמאות לדברים שאת הובלת, ולבוא ולפרק את זה. שבוע שעבר היינו פה עם חיים רמון, דיברנו איתו על חוק בריאות ממלכתי, על איך שהוא בעצם ידע שעשור מערכת הבריאות בישראל הייתה רקובה ושבורה, והכתובת הייתה על הקיר, הפתרון גם היה על הקיר, המרשם, מה צריך לעשות, אבל היה צריך את התנה הפוליטי, שבא ואומר, אני מוכן או אני מוכנה לריב את הריב הזה, עם כל המחירים הגדולים, ולהיכנס לדבר הזה, והיום אנחנו חיים את מערכת הבריאות מהטובות בעולם. אז קודם כל, לפני שנתחיל לשאול רגע מה שלומך, גם בזירה הביתית, בסוף אנחנו עכשיו מקליטים בתל אביב.
כן, אני, פה הסתכלו החבר'ה מהפודקאסט, איזה אמיצה אני שהגעתי, אבל כן, אני גר בתל אביב, ואני גם יושב ראש של חברת נדלן, אנחנו צריכים גם קצת לעבוד, אז אני גם מסתובבת, ואני בסדר ברמה האישית, הבן שלי בצבא, אבל הכל בסדר. אני דווקא חושבת שהאירוע שאנחנו נמצאים בו היום, התקיפה באיראן היא קונצנזוס בישראל. זאת אומרת, כולם מבינים, באמת, ואתה רואה גם את הקונצנזוס הפוליטי, שהיה כבר צריך לעשות את זה, שאי אפשר להשלים עם איראן גרעינית, אחרי השביעי באוקטובר זה ברור לכולם, וישראל הייתה צריכה לעשות את הצעד הזה. זה דווקא הנושא שהוא לא במחלוקת.
אז למה לא עשו את זה בעבר, אם זה היה קונצנזוס? כי בסוף היה לנו הזדמנות 15 שנה לעשות את זה.
אבל צריך לומר את האמת, שעכשיו התלכדו בעצם כל הדברים ביחד לנקודת זמן כזו, שזה מחויב המציאות, וזה דברים שלא היו בעבר. זאת אומרת שחיזבאללה על הקרשים, ארגון לא מתפקד, כל מערכת ההגנה הסורית לא קיימת. באוקטובר פגענו משמעותית במערכת ההגנה האווירית האיראנית, ויש נשיא שהוא מגבה את ישראל, וגם לצערנו, איראן כבר בשלב מאוד מאוד מתקדם, אי אפשר לחכות יותר.
נכון, אני מסכים איתך
שהנקודה... ולכון לדעתי, דרך אגב, לדעתי היה צריך לעשות את זה עוד קודם.
זה האירוע בעיניי.
אבל היום אנחנו נמצאים במצב באמת, החיזבאללה בעצם כארגון לא מתפקד, וגם סוריה בעצם כצבא לא קיימים, וזה מאוד מאוד משמעותי. יש לי חברים טייסים, דיברתי איתם, כבר חזרו מכמה ביקורים באיראן, עד שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, וזה די מדהים, השליטה האווירית הישראלית היום באיראן.
כן, אני מאוד מסכים איתך שבעצם נפתחה שעת כושר, שכל אפשר להגיד לא כל, אבל הרבה מהכוכבים הסתדרו לתקיפה מאוד משמעותית, הנשיא ובעצם התקיפה והחיזבאללה וכו'. צריך לייצר את ההזדמנויות האלה, וצריך גם לדעת, בעצם הרבה אנשים מדברים בדיעבד, היינו צריכים לתקוף, היינו צריכים לתקוף. היו לנו הזדמנויות, בטח ב-2012 ו-2018, לתקוף בצורה משמעותית, ובסוף ה-20% זה גם לבוא ולהגיד, עכשיו אנחנו תוקפים, עם כל המחירים, אנחנו רואים את המחירים שאנחנו משלמים היום, החיים הכואבים.
החיים הכבדים, וצריך לראות שגם נסיים את זה כמו שצריך.
חד משמעית.
אבל לא על זה באנו לדבר.
לא על זה באנו לדבר. אנחנו אי אפשר להביא את השרה לשעבר אילת שקד ולא לדבר ישר על מערכת המשפט. המציאות הישראלית עדיין כל דבר שיוצא במערכת המשפט הוא בעצם נפער, בעצם מתחלק על לכאן או לכאן, והמציאות שאת הובלת בעצם הייתה מאוד מאוד שונה. אני רוצה ללכת אחורה ולהתחיל בבחירה שלך בכלל, לבחור להיות שרת המשפטים. היית יכולה לדעתי לבחור כמה וכמה תיקים, ואפשר להגיד אולי בחרת את זה, אולי קיבלת את זה, אז נשמח לשמוע על זה. ובעצם הרצון, אחרי שהרבה אנשים נכשלו, בסדר? יעקב נאמן ופרידמן לפניכם, אנשים נכשלו, ניסו להוביל מהלכים, חיים רמון שדיברנו איתו, גם הוא נכשל, ובחרת להיכנס לתוך, אפשר לקרוא לזה, לשדה מוקשים הזה. בעצם אולי נתחיל מרגע הבחירה, ללכת בעצם נגד, הייתי אומר, הזרם באפיק הזה, ואז בעצם הרפורמות המשמעותיות שאת הובלת.
אז קודם כל, באמת, כשהחלטתי לקחת על עצמי את התיק הזה, זה היה רגע כזה מאוד מאוד מורכב במסע ומתן הקואליציוני שניהלנו עם נתניהו, ובשלב מסוים בנט אמר, אז אנחנו לוקחים את תיק המשפטים ואת לוקחת את התיק הזה, וסביבי חלק מהאנשים אמרו לי שלא תאיזי, יתפרו לך תיק, את הרי באה מהימין ואת רוצה לשנות, ותסתכלי מה קרה לכל מי שניסה לעשות את זה לפנייך, ולא כדאי לך. וחלק, או מי שהיה עוזר האישי שלי, ועוד איזה כמה אנשים קובעים, אמרו לי, בשביל זה נכנס לפוליטיקה, את חייבת לקחת את זה. ואני אדם אמיץ, אז כמובן אמרתי, אני מסתערת על האירוע, ונבחרתי וכיהנתי 4 שנים. ולי היה ברור שכשאני מגיעה למשרד, אני חייבת כוח כדי לבצע שינויים. ראיתי מה קרה לשרים לפניי, אמרתי שבלי כוח משמעותי ובלי שליטה בוועדה לבחירת שופטים, אני לא אוכל לעשות מה שאני חושבת שצריך לעשות. ולכן עשיתי 2 צעדים פוליטיים משמעותיים, כדי לייצר לעצמי רוב בוועדה לבחירת שופטים. צעד אחד, לבחור חבר כנסת מהאופוזיציה, שהוא עם תפיסת עולם כמו שלי, מישראל ביתנו, והצעד השני, לעשות את השותפות הזאת עם לשכת עורכי הדין, וככה ייצרתי לעצמי רוב בוועדה. ומה חשבתי שצריך לעשות? חשבתי שצריך לשנות את בית המשפט העליון, שבית המשפט העליון הוא היה מאוד, אז באותה תקופה הוא היה מאוד מאוד הומוגני, היום הוא כבר ממש לא, אבל אז הוא היה מאוד
כן,
הומוגני.
כן, מינית 40% בעצם משופטי העליון.
נכון, משהו כזה, 6 מתוך 15, כן. וידעתי שבשביל לעשות את זה אני צריכה מנופים וכוח. ואז השלב הראשון היה באמת לייצר את הכוח הפוליטי הזה בוועדה, והשלב השני היה לאתר מועמדים ולנהל את המסע ומתן עם הנסיעה, ככה זה עובד. אני בגדול רגע מאמינה באבולוציה ולא ברבולוציה. אני חושבת שמנסים לעשות מהפכה ביומיים, זה לא באמת עובד, ותהליך כזה של שינוי מהותי של בית המשפט צריך לעשות צעד אחר צעד, וככה באמת עשיתי.
אז השינוי המהותי, אני חושב נגיע אליו עוד רגע, כי זה ממש הלב של הנושא שאני רוצה לדבר עליו. איך עושים שינויים מהותיים, כאילו גם בסגנון, אפשר להקביל את השינויים שאת הובלת, לשינויים שנעשו פה בממשלה האחרונה, וגם רגע לפני כן אני רוצה לדבר על הבחירה שלך, כי זה אמרת שכאילו קיבלת את זה, ואמרת את מסתערת, את אמיצה, ודיברנו על מרגרט תאצ'ר בתור הדוגמה של אישה אמיצה שנכנסת, גם אנחנו מסתכלים בארגון על מרגרט תאצ'ר בתור מנהיגה מכוננת, שמזהה לפני הזמן, את חלון האוברטון שכולם תקועים בו, אומרת, אתם לא באירוע, אנחנו צריכים בעצם לקייל מחדש את ההסתכלות שלנו על עצמנו ועל המרחב, והיא דוחפת, והרבה מהזמן בהתחלה היא חוטפת בראש, היא מקבלת בראש מכולם, גם אחרי שהיא נבחרת. למה בעצם, אוקיי, אנשים אמרו, תיכנסי וזה, זה בשביל זה נבחרת לפוליטיקה, היית מודעת מראש למחירים שאת הולכת לשלם, ואולי את יכולה לשתף רגע על המחירים ששילמת לצורך העניין, על הבחירה הזאת?
לא, תראה, קודם כל, כל פוליטיקאי בכיר יודע שהוא משלם מחירים. ברגע שאתה עובר להיות מ... חבר כנסת לשר בכיר, אז המציאות היא יותר קשה. ברור שכשהובלתי אז את השינויים בבית המשפט העליון, היו הרבה, בעיקר ממחנה השמאל, שהיום הם דרך אגב חלקם מתחרטים על זה, תקפו אותי בצורה אגרסיבית, אבל זה לא, באמת שזה לא מאוד מאוד השפיע עליי, כי ידעתי והייתי עם תפיסת עולם מאוד מאוד מסודרת וברורה, וידעתי וחשבתי שהדבר הנכון הוא לאזן את בית המשפט ולבנות בו מחנה שמרני, שלא יכול להיות שרק הקול הליברלי שולט בבית המשפט, ולכן, זאת אומרת, העבודה עצמה הייתה בסדר גמור, לא, אתה יודע, לא סבלתי, לא הרגשתי שאני עושה, אתה יודע, דברים שהם בעייתיים. אני גם, הדרך עבודה שלי היא לעבוד עם מי שאני עובדת מולו, וזה היה לעבוד עם נשיאת בית המשפט העליון, בהתחלה נאור ואחר כך כן. חיות, ועם לשכת עורכי הדין, ועם היועץ המשפטי לממשלה, ואני ראיתי, חשבתי שמאוד מאוד משמעותי, הדבר הכי משמעותי לשר, זה המינויים שהוא עושה. בעצם, על ידי המינויים אתה מיישם את המדיניות שאותה כן. אתה רוצה לקדם ולשמה נבחרת. ולכן הקדשתי גם הרבה מאוד זמן למנות אנשים הכי טובים שיש עם תפיסת עולם כן. שתואמת לתפיסת העולם שלי, גם במשרד המשפטים וגם בבתי המשפט. וזו הייתה עבודה מאוד מאוד ככה דקדקנית וסיזיפית, ולאתר את הבן אדם הנכון, להצליח למנות אותו בהליך הנכון, והיום בית המשפט באמת נראה אחרת.
כן, אז בוא ניכנס לשינויים עצמם, לתוכן של הרפורמה שהובלת, ואולי תקני אותי אם אני טועה, אם אני מחלק את זה בגדול לשלושה דברים משמעותיים, שניים שאני חושב שהיו הצלחה, מבחינתך, הצלחה גדולה. אחד, זה כמובן דיברנו הרבה על המינויים ועל השינוי בהרכב ועדת השופטים, הצלחה. הדבר השני זה בכלל כל השיח הזה על מערכת המשפט. עד שאת הגעת, הדבר הזה, הוא לא היה קיים כביכול בציבור, והדבר הזה הציף על כל המחנות הפוליטיים, זה פתאום מעלה את זה לדיון, וזה, אני חושב, הצלחה מאוד גדולה של התפקיד והגרביטס שלך, כאילו להביא את זה לדיון הציבורי. והדבר השלישי, שבסוף הוא נכשל, זה כל תחום החקיקה. בעצם כל עולם החקיקה שלא עבד, לצורך העניין מן הסתם גם פסקת ההתגברות, ותפקידי היועמ"שית וכו' וכו', אני חושב שזה צד שלא עבד. אולי אפשר לדבר על שלושת אלה, ולהגיד למה דווקא את חושבת שאלה עבדו, וזה לא עבד, ואז נדבר רגע על איך עושים שינויים כאלה, נגיד, והיינו רוצים ששלושת אלה, איך עושים שינויים כאלה גדולים, שהם שינויים מאוד מאוד משמעותיים, בכלל בחברה הישראלית, איך היה אפשר להביא את זה, כאילו, לחצות את הקו?
כל פוליטיקאי צריך לדעת גם מה מגבלות הכוח. ברגע שאתה חושב שיש לך כוח מוחלט במדינה דמוקרטית, אז אתה נכשל, כי אין לך. אז פוליטיקאי צריך לדעת מה מגבלות הכוח. ולנו הייתה קואליציה שלא אפשרה שינויי חקיקה בתחום הזה. ולכן אני לא נכנסתי לקרב הזה בכלל. אתה, בקדנציה שלי לא תראה שאני מנסה להעביר חוק או נאבקת על חוק שאני יודעת מראש שאין לי שום סיכוי להעביר אותו, או שהוא יקרא, יגרום לאיזה פיצוץ משמעותי, שהנזק יעלה על התועלת. ולכן אני הלכתי, כמו שאתה אומר, בשני כיוונים אחרים. כיוון אחד, להעלות את הנושא על סדר היום, גם בשורה של נאומים שלי, גם במאמר מאוד מאוד מנומק, ובעצם לשים את הבעיה על השולחן, ולפרוס איזושהי תפיסת עולם מגובשת של המחנה השמרני במדינת ישראל. והדבר השני, בעצם בעזרת הכוח שהיה לי בוועדה לבחירת שופטים, בעזרת מינויי שופטים, ואני אומרת גם לא רק מינויי שופטים, גם מינויים בתוך משרד המשפטים, בעצם לבנות איזשהו בסיס ערכי ואידיאולוגי בשתי המערכות האלה. והיום, עכשיו, מסתכלים רק על בית המשפט העליון, אבל אני עשיתי את זה בכל הערכאות, אני השקעתי המון, גם במינוי של רשמים, וגם שופטי שלום, וגם שופטים מחוזיים, כי אמרתי שמי שיבוא אחריי, יהיה לו גם עתודה.
הייתי 330 שופטים.
כן, 334 שופטים בכל הערכאות, כי אמרתי גם שמי שיבוא אחריי, יהיה לו עתודה למנות שופטים, כי כשאני באתי למנות שופטים,
לא היה מה לעבוד.
לא היה מספיק שופטים, תפיסת עולם מגובשת, שמרנית, בבתי המשפט המחוזיים, שיכלתי למנות. ולכן השקעתי בכל התהליך הזה המון, 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 המון זמן.
אז איך כן עושים שינויים? כי אנחנו רואים שני ניסיונות לשינויים משמעותיים במערכת המשפט במדינת ישראל, ששניהם בסוף במבנה הייתי אומר, במבחן התוצאה, אחד הצליח, כמו שאמרתי, הצלחת במובנים מסוימים, אבל איך כן, או שזהו, אי אפשר לעשות את זה. זה אירוע שאי אפשר לעשות, אי אפשר לגעת בדבר הזה בתוך החברה הישראלית. האם זה חייבים עכשיו קונצנזוס מאוד 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 רחב, שאנחנו יודעים שהסיכוי שהוא יקרה הוא אפסי, או שיש תיאוריה אחרת, שבאה ואומרת שינויים משמעותיים, הסיכוי שלהם לעבור, בעצם בהסכמות רחבות, זה פרדוקס. כי ככל שאתה מגדיל, כביכול את הקואליציה, המכנה המשותף יורד. ולכן, כשאנחנו מסתכלים אחורה, אנחנו מסתכלים על השינויים המשמעותיים בחברה הישראלית, שקרו בהיסטוריה של מדינת ישראל. כן, אני מוציא פה מערכת המשפט, זה חיה אחרת, כי זה ממש, יש שם עניינים זהותיים מאוד מאוד משמעותיים, אבל אתה מסתכל על השינויים הגדולים בחברה הישראלית, החלטות דרמטיות, לטוב ולרע, הם עברו לא בקונצנזוס מאוד מאוד רחב. גם דיברנו פה עם חיים רמון, וגם דיברנו על אוסלו איתו, שגם הוא, אסון בעיניי, עבר בצורה...
הקמת המדינה זה היה חודו של כל, בן גוריון ישב על משה שרת ושכנע אותו להצביע.
הסיפור הזה, תוכנית הייצוב ב-85, ובעצם כל הדבר הזה, הם לא עוברים בהסכמות רחבות. והתפיסה הישראלית היום, יש לנו איזשהו בעצם צורך בסיסי לבוא להגיד, קודם כל הסכמות רחבות, ואז נחליט מה אנחנו עושים. אז מעניין אותי לשמוע מהתפיסה שלך, כי היית גם חלק בעצם מאוד, גם ידעת לדחוף נגד הזרם כשצריך, ומצד שני, את מחזיקה את הצד הזה שצריך קונצנזוס.
זה מאוד תלוי באיזה תחום. בתחום המשפטי, אני חושבת שאפשר לעשות המון המון שינויים, כמו שאני עשיתי, גם אם לא משנים את כללי המשחק. קודם כל, אנחנו מדברים עד עכשיו רק על בית המשפט, יש גם המון דברים שקשורים לפרקליטות, נכון. שאפשר לעשות, זה נושא אחר ענק בפני עצמו, אני לא חושבת שיש לנו זמן לזה, אבל בגדול, גם היום, הרבה מאוד אנשים שהם נורמטיביים, הם בעצם קורבנות או של חקירות, או סובלים, אני קוראת לזה מנזק אגבי של חקירות, ויש איך לטפל בזה, להקציב זמן לחקירה, שחקירה תארך שנתיים. זאת אומרת, זה תחום גדול מאוד שאותו אפשר לעשות, ואני חושבת שהוא הרבה פחות שנוי במחלוקת. התחום של בית המשפט העליון הוא תחום מאוד מאוד רגיש. חברה שלי, שישך למחנה הליברלי, אמרה לי פעם, הילד, תקשיבי, בגץ בשבילי זה כמו שבת בשביל החרדים. תביני, את נוגעת לי בגץ,
ציפור הנפש.
זה ציפור הנפש.
מסכים.
ולכן זה דבר שצריך לעשות אותו בצורה עדינה. היום כבר יש רוב שמרני בבית המשפט העליון, ואם יריב לוין היה מנצל את הקדנציה שלו, הוא היה יכול בכלל להגן את זה בצורה בולטת, מה שמראה שאפשר גם לשנות עם הכללים הקיימים, לא חייבים לשנות את הכללים.
אני חושב שנקודה הזאת ציפור הנפש, בעיניי גם החברים שלי, אני גדלתי בציונות הדתית, מצד שני שירתתי ביחידה מובחרת, שכולם היו מובילי המחאות, ואתה רואה את ההתנגשות הזאת בעיניים, זאת אומרת ציפור הנפש אל מול תחושות מאוד מאוד לגיטימיות, שכאילו משהו פה שבור. אולי, אני שם שניית מערכת המשפט בצד, היית גם שרת הפנים. איזה נושאים בישראל היום אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, בסדר, זה לא חייב להיות גם קשור לתקופה שלך בתור שרת הפנים, אבל בכלל. האירוע הזה, לא, אי אפשר לפתור אותו באיזשהו קונצנזוס רחב, שאנחנו נקבל 75 מנדטים, שמסכימים, זאת אומרת, יש נושאים היום בישראל, שכאילו אתה אומר, זה חייב לעבור, מערכת הבריאות בישראל, תוכנית הייצוב, הקמת המדינה, זה עובר לא דרך איזושהי תחושת חיבוקי כזאת, של כולנו נסכים, אלא דרך החלטות, לפעמים, צריך להגיד את זה, לפעמים החלטות, שהן לרעתך לצורך העניין, בניגוד לתפיסת העולם שלך, אבל תיאוריית השינוי היא כזאת, שכאילו אם אתה כל הזמן מנסה להפתם על מכנה משותף כמה שיותר גדול, הוא חייב להיות נמוך. אתה לא תוכל לעשות דברים גדולים.
כן, אתה דווקא בתקופה כזאת של מלחמה, אתה מחפש בכוונה לדבר על ה-20%, זה מעניין. תראה, כשרת פנים עשיתי דברים מאוד משמעותיים, שגם דרך אגב, חלקם היו שנויים במחלוקת, וחלקם היו קונצנזוס. הפטור מויזות זה קונצנזוס, אף אחד לא התנגד לזה, אבל משום מה, זה עד שאני הגעתי, מעולם לא קרה.
אוקיי, מעניין,
למה? למה זה לא קרה, אני אסביר. כי זה תהליך מאוד 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 מורכב, שדורש תיאום מלא בין המון משרדים ועם הממשל האמריקאי, ודורש רצון של הנשיא האמריקאי. אז אני רוצה רגע לספר למה אני הצלחתי, ולמה זה לא קרה קודם. כשהייתי שרת משפטים, טראמפ, אז שהיה נשיא, גם התחלנו מולו תהליך על זה, אבל יש המון המון משרדים שצריכים לטפל בזה, משרד המשפטים, הבט"פ, הפנים, החוץ, ואף אחד לא תכלל את זה. ואני ראיתי את זה כשרת משפטים, איך אף אחד לא מתכלל את זה. וכשבנט נהיה ראש ממשלה, והוא דיבר עם ביידן, וביידן אמר לו, אני מוכן ללכת לתהליך של פטור מויזה, באתי לראש הממשלה בנט אז, ואמרתי לו, תקשיב, תן לי את הפרויקט הזה. אני כבר עשיתי חלק כשרת משפטים, אני יודעת מה לעשות. אם לא תשים אותי אחראית, זה ייפול בין הכיסאות בין כל המשרדים. אז הוא נתן לי אחריות על הנושא הזה. ופגשתי את השר להגנת המולדת האמריקאי, אלחנדרו מיורקס שהיה אז, ואמרתי לו, תגיד, מה ההבדל בין מדינות שנכשלו בתהליך לבין מדינות שהצליחו בתהליך? כי זה תהליך מאוד מורכב. אומר לי,
רק להוציא ויזה לישראלי אחד זה מורכב, להוציא לכל הישראלים.
לכולם. אז הוא אומר לי, תקשיבי, מי שהצליח שם על זה פרויקטור, שזה כל מה שהוא עשה ותכלל בין כל המשימות. אמרתי לו, תודה, הבנתי. חזרתי לארץ, לקחתי את אחד האנשים הכי מוכשרים שעבדו איתי, קוראים לו גיל ברינגר, הוא גם היה אחראי על... הוא גם היה היועץ שלי במשרד המשפטים, ואמרתי לו, אני ממנה אותך לפרויקטור הפטור מוויזה, סע הכדור שלך, תגיד לי כל מה שאתה צריך. קודם כל, למנות אותו גם היה דרך חתחתים, לא פשוט עם הנציבות וכו', אבל את זה סלחתי.
מעניין לך שזה גם רלוונטי לשיח היום.
את זה סלחתי, כן. זה גם כן, יש שרים שהם יודעים רק להתבחין, אבל כשאתה שר, כשאתה יודע לעבוד ואתה נחוש, ואתה מביא אנשים טובים, אז אתה גם יודע למנות אותם. מיניתי אותו, ו... היה לי שותף מדהים שקוראים לו תום נייטס. תום נייטס היה שגריר ארצות הברית בישראל, ושנינו היינו נחושים, גם תום וגם אני, להצליח, והיינו נפגשים כל שבוע, ועובדים כל שבוע, ואני כשרה שמתי על זה באמת גם את כובד משקלי מול השרים האחרים, ומול מערכות כאלה ואחרות, וידעתי שיש לי פרויקטור שמנהל את הכל, וככה בסופו של דבר הצלחנו להבקיע את זה.
חוץ אבל... מנגיד בירוקרטיה, שבעצם זה היה אולי החסם העיקרי, זה בירוקרטיה והיכולת לתכלל, כי זה כנראה נשמע המון המון משרדים שצריך
לתכלל. המון בירוקרטיה.
מה היה אולי, מה היו ההתנגדויות המרכזיות שקיבלת? אז... לא בירוקרטיה פרופר, אלא אנשים שבעצם את לוקחת להם כוח.
אז תראה, בגלל שאז בנט, כשהיה ראש ממשלה, אמר, את אחראית על זה, והשרים, עבדנו בממשלה הזו די בהרמוניה ובתיאום, אז לא היו משחקי כוח. עומר בר-לב היה שר הבט"פ ועבדתי על מה שרציתי, לפיד היה שר החוץ ועבדתי על מה שרציתי, גדעון היה שר המשפטים ועבדתי על מה שרציתי, לא הייתה בעיה. ולכן הצלחנו כל משרדי הממשלה שאני מנצחת על האירוע, לפתור את כל הבעיות. כן, היו בעיות בארצות הברית, תמיד משרד החוץ האמריקאי, ה-State Department, עשה קצת צרות בדברים מסוימים, אבל שם תום נייטס היה מאוד מאוד נחוש, ונלחם בהם בכל מה שצריך. וככה הצלחנו להשיג את זה. תחשוב ש-15 שנה מדברים על הפטור מוויזה, ולא הצליחו לעשות את זה.
ואת בעצם לא קצרת את הפירות בסוף, כי זה הגיע בתקופה בממשלה שאחרי.
נכון, בגלל שהיינו צריכים להעביר שני חוקים, אז האופוזיציה, שהיום היא הממשלה, התנגדה לקדם לנו את החוקים, והם השלימו את החקיקה והשלימו את התהליך, אבל את רוב התהליך אני עשיתי, ואני מאוד מאוד שמחתי שזה הושלם. עד היום אני מקבלת כל פעם טלפונים מהאנשים, בזכותך, בזכותך, בזכותך. זה היה משהו בירוקרטי מעיק, והצלחנו לפתור את זה. ומה שכשרת פנים עשיתי, שהיה פחות קונסנזוס במשרדי הממשלה, זה היה להקים יישובים חדשים בנגב.
Okay.
באתי, נכנסתי, אמרתי, אנחנו צריכים יישובים חדשים בנגב, בסוף צריך לאחוז בנגב, בקרקע, בגלל הבעיה של השתלטות הבדואית על אדמות המדינה, והייתה איזושהי תפיסה המון שנים שלא נכון להקים יישובים חדשים, בגלל שזה עולה הרבה כסף, בגלל שזה מחליש תארים, בגלל שזה תופס שטחים ירוקים, אבל אני אמרתי, זה בעיקר פקידות משרד האוצר, במשרד הפנים, במשרד ראש הממשלה, אמרתי להם, ואמרתי להם, תקשיבו, הנגב זה אירוע אחר. באתי לצוות שלי, אמרתי להם, תשיגו לי עכשיו, תמפו לי את כל להקים יישוב בישראל, זה תהליך גם בירוקרטי ארוך, שתי החלטות ממשלה, החלטה של מועצה ארצית. אמרתי להם, תמפו לי ב-40 שנה האחרונות, את כל החלטות הממשלה שהיו בנושא, ובואו ננסה לקדם את כולם. ומפינו 14 יישובים חדשים, כל אחד בשלב אחר, וקידמתי בבת אחת את כולם, והיום גם, היום אני רואה את הפירות, כי חלק מהיישובים כבר הוכרזו וקמים.
אז בואו נדבר, זה ממש לקחת שתי צעדים אחרי, הצידה, לא צעד אחרי, הצידה. סביב הסוגיה של הנגב, היישובים זה בעיניי מהלך כאילו מבורך וחשוב. אני שואל, האם זה לא האירוע, צורך עניין הקונספציה הבאה שלנו, שאנחנו עושים פה עוד שינוי, אמרת, אבולוציה, כאילו אינקרמנטלי כזה, של עוד יישוב פה ועוד יישוב שם, ובמקביל, אני יכול לשלוח לך, אתמול ראיתי סרטון מבדואים שנמצאים בתוך באר שבע, כזה חבורת אופנוברים כזאת, mm-hmm. שטוענים באר שבע היא שלהם. Mm-hmm. וזה אירוע שאם אתה עושה אותו בצורה אבולוציונית כזאת, אינקרמנטלית, אתה לא מתאים את עצמך למציאות שמסתובבת סביבך. ובתור, אני שואל, האם לא, כמו שחיים רמון נעם את נאום לוויתנים, שהוא קם ואמר, חבר'ה, האירוע במשרד הבריאות, במערכת הבריאות הישראלית, כבר עשור רקוב, כל שינוי של שתי מעלות קל, להוסיף פה קצת תקציבים, לרדד שם, זה פלסטרים. האם לא נכון, גם בנושאים כמו ביטחון אישי, כן? ביטחון לאומי, ביטחון אישי במדינת ישראל, וזה לא קשור גם לחברה הערבית, פרוטקשן בישראל, כן? ממש לחצות...
אתה הולך פה לנושא אחר לגמרי.
לכן אמרתי, שתי צעדים הצידה, האם פה זה לא אירוע של לעשות דברים כמו שתי מעלות, זה אחלה, כי זה ב-80% שכולם מסכימים עליו, אבל דווקא כאן, ללכת לנושא, אני שואל אותך, כאילו, אם היה לך עכשיו יכולת לשאת את נאום הלוויתנים בנושא ה... או נקרא לזה משילות בדרום, או נקרא לזה מערכת החינוך בישראל, איזה נאום היית רוצה לשאת, כי זה אירוע ש...
המשילות בדרום זה אירוע גדול, אני עסקתי בו גם כשרת משפטים וגם כשרת פנים. לצערי, בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש שנים האחרונות, המצב שם רק יידרדר.
נכון.
יש עוד יותר פרוטקשן, עוד יותר פשע, יש חממות קנאביס בשטחי אש, נכון. בצורה הכי חופשית שיש. דווקא כי צהל עסוק בעזה, אז החממות קנאביס בשטחי אש פורחות, בדיוק לא מזמן מישהו הראה לי את זה. אתה יודע, זה החיות של הממשלה, שהיא לא מטפלת בזה.
אני יכול להגיד שאני מתאמן שם, יוצא לי להיות שם במקומות כאלה, גם יצא לי פעם אחת בתור חייל במסלול לנווט בדרום, פתאום אני מגיע לאיזה מקום, כזה, מה זה הצמח הזה? כמה אני סחי. אבל מה זה הדבר הזה? כאילו, מה קורה כאן? ואז אתה מבין את עומק הבעיה, ובאמת בשנתיים האחרונות...
זאת בעיה מאוד מאוד גדולה, שלצערי, שוב, בתקופה בממשלה הזו, היא רק הוחמרה, וצריך לטפל בה... צריך לטפל בה בצורה הכי רצינית שיש. כשהייתי שרת משפטים, כן. אני הראשונה שהתחילה לטפל בפוליגמיה. Mm-hmm. הפוליגמיה בחברה הבדואית היא עם כל חטאת. Mm-hmm. למה? כי הם מייבאים נשים מהרשות הפלסטינית, mm-hmm. והרבה נשים, ויש כמובן ילודה מאוד גדולה, נכון. הזנחה גדולה, ומשפחות שקמות עם, איזה, עם קשר וזהות פלסטינית, במקום שתהיה להם זהות ישראלית. ולכן שוב, כשרת משפטים, אני הראשונה שהתחילה לטפל בפוליגמיה בשורה mm-hmm. של דברים. כשעזבתי זה שוב הוזנח, כי yeah. זה לא עניין אף אחד. אבל זו הבעיה של הנגב.
הפוליגמיה, כנקודה?
כן.
וואלה.
זה משם הכל מתחיל.
ואנחנו נרוז כאן לקראת סיום, אבל אם היה לך עכשיו את היכולת לשאת את הנאום הלוויתנים במרכאות, בנושא מסוים, זאת אומרת, זה נושא שאת אומרת, זאת הבעיה שצריך עכשיו לפתור?
תראה, כשהייתי שרת משפטים, נסעתי את מה שנקרא נאום הלוויתנים בתחום מערכת המשפט. אתה יודע, אני לא יודעת מה אני אעשה בעתיד, אבל בהחלט הפשע ומה שקורה היום, זה דבר שהוא סכנה למדינת ישראל. דרך אגב, זה כבר לא רק בדרום, mm-hmm. זה גם בצפון. נכון. הפרוטקשן היא רעה חולה, גם במרכז. גם בשנים האחרונות, בשלושת השנים האחרונות, בתקופת הממשלה הזו, נעשה דבר חמור מאוד. משטרת ישראל הפסיקה לעבוד עם תוכנת פגסוס. אם אתם זוכרים, היה את הסיפור,
של NSO.
כן, את בכלכליסט, ובעצם לא רק עם פגסוס, בכלל עם רוגלות. המשטרה הפסיקה לעבוד עם רוגלות, היועצת המשפטית לממשלה אמרה לממשלה, עד שאתם לא מחוקקים, אי אפשר להפעיל רוגלות. הממשלה הזאת לא חוקקה וגררה המון זמן, וככה במשך שלוש שנים, המשטרה הייתה עיוורת בכל מה שקשור לארגוני הפשיעה. וזה היה דבר שדרדר את כל הנושא הזה אחורה, ואני מקווה מאוד שבשנים הקרובות זה יתוקן.
אני מסכים. אני בתור מישהו שרואה ומביט בך מהצד בכל השנים של העשייה שלך, הייתי אומר, בציבורית הישראלית, אני מאוד התרשמתי, גם, כאילו, אולי דוגמה של הוויזות זה היכולת להביא דברים, כאילו, over the line, יש אפשר לדבר, אני תוהה אם נראה את זה, אם נראה את זה שוב, אני חושב שיש הרבה מה לתת בחברה הישראלית, אני משאיר את זה בתור שאלה פתוחה. ואולי נסיים בזה.
ומה?
אני רוצה, משאיר את זה פתוח, לראות האם אנחנו נראה אותך ב...
אז אנחנו נשאיר את זה פתוח.
הבנתי.
אני אקבל החלטה כשיהיה בחירות, אבל כרגע אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאתגרת.
נכון.
וכמו שמעתי לך קודם, זה דווקא תקופה שמקרינה אחדות וקונצנזוס, כולם חושבים שצריך לסיים את האירוע הזה עם הנשק הגרעיני האיראני.
נכון.
ואני מקווה שאנחנו נסיים את המלאכה. אני יכולה להגיד לך, בשביל לאוקטובר, אני רגע אסכם,
כן.
בבוקר של השביל לאוקטובר, קמתי בבוקר, ואופיר בעלי הוקפץ לצבא, וכשהוא יוצא מהבית, הוא אומר לילד, זה ייגמר באלף הרוגים. אמרתי לו, מה? אלף? הוא אומר לי, כן, תראי, זה ייגמר באלף. אז אף אחד לא ידע כלום, היו כמה טנדרים בסדרות, ואז מה שאמרתי לעצמי, אני מאוד, כאילו אמרתי לעצמי ולא, אני מאוד מקווה שהחיזבאללה לא ייכנסו גם, ואיזה מזל שאין לאיראן פצצה גרעינית. אז אני מקווה מאוד שאנחנו התחלנו במלאכה ושנסיים אותה.
נכון, בזה אני אסכם גם, אם פתחת גם ברמה האישית שלך, אני בשביל אוקטובר בבוקר גם הוקפצתי בעצמי ונלחמתי שם ברחבי עוטף. לא היה לי מושג כמה הרוגים יש, רק ראיתי את הרוגים סביבי.
ראית אותם. איפה נלחמת? באיזה גזרה?
You name it, כנראה סיכוי לא רע שהייתי שם. באזור מעון, ורעים, ובארי, ובמסיבה שלא נלחמנו לצערי, כי הגענו אחרי.
כן, הגעתם אחרי.
ואני חושב שהתובנה הזאת, שהעמוקה אצלי שהשתרשה, שיצאתי גם למלחמה, כאילו חצי שנה ראשונה במילואים פול טיים, ואחר כך כל השנה וחצי האחרונות הלוך חזור, שאין מבוגר אחרי. זאת אומרת, האירוע הזה, אולי יש מבוגר, כן? אבל אין מבוגר אחראי. האירוע הזה זה עלינו. כאילו, עלינו, קוראים לארגון עלינו מהסיבה הזאת, שאם את, אני, כל מי שבאמת לא מתעלה לגודל השעה, לרגע המכונן הזה בזמן, ואומר, אנחנו דור של נכדים מייסדים, אנחנו קוראים לזה, כי לייסד מדינה זה קורה יותר מפעם אחת. זה קרה ב-47-8, זה קורה שוב 30 שנה אחר כך, בין 77 ל-85, ואנחנו חיים בתקופה של הרגע המכונן הוא עכשיו כאילו לנגד עינינו. והיכולת הזאת לבוא ולהגיד, אני מוכן לשלם מחירים, כמו שהאבא שלי והסבא והסבתא שלי שילמו מחירים, אבל צריך את זה לתור מטרה טובה לכולם. אני רואה את כולם באירוע המחר הטוב הזה. אז אני מאוד מזדהה גם עם איך שסיימת את זה, ומאחל כמובן שכולם ישמעו, כאילו, ימים טובים יותר, וכמובן שבתקופה הזאת לא לשכוח את החטופים שעדיין נמצאים שם בשבי החמאס.
53 חטופים שצריכים לחזור הביתה.
נכון. ואולי בזה נסיים, אולי בנימה אופטימית, שאנחנו רואים את החברה הישראלית מתעלה לגודל השעה, וגם ארגונים אזרחיים, וגם כמובן חיילי צהל וכוחות הביטחון. כן. ועכשיו, פעם ראשונה שפיקוד העורף, פתאום אנשים מעריכים איזה יכולות יש להם, כאילו להגיע כל כך מהר לכל בן אדם, אז זה באמת מרשים, אז באמת יש לנו עם יוצא דופן, עם כלבי.
נכון.
ואני אזמין את כולם להזין לפודקאסט הזה, ולשאר הפודקאסטים שלנו בכל הפלטפורמות, ואני מעריך את זה שבת, בטח בימים האלה. להתארח אצלנו ושיהיה בשורות טובות.
בשורות טובות וניצחון.